אהלן, ברוכים הבאים לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. והיום אנחנו לא עושים אחד מהמאייה, היום אנחנו רוצים לדבר על איזה בחור הודי חמוד. תודה רבה שבחרתם להצטרף לעוד סרטון בערוץ הזה ובפורמט הזה של 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. היום אנחנו לא עוסקים באחד מהמאייה, אגב חוקי הפורמט המקורי נמצאים כאן למעלה, אם זה מעניין אתכם אתם יכולים ללכת לראות את הסרטון ההוא ולהבין מה בגדול בדרך כלל אנחנו עושים כאן. היום אנחנו לא עושים את זה, ויש עוד איזה מיני פורמט שבו אני עושה טופ 8 של הבמאים שאני אוהב או הבמאים ששווה לדבר עליהם, והיום אנחנו נעשה מעין החלאה בין הטופ 8 לבין, בוא נגיד, סתם שלפעמים בא לי לדבר על איזשהו נושא. היום אני רוצה שנדבר על M. Night Shyamalan. במאי הודי אמריקאי, אחד הבמאים היותר מצליחים של העשורים האחרונים בהוליווד, למרות שהיו לו לא מעט כישלונות, אי אפשר לקחת ממנו את ההצלחות העצומות שלו. וזה במאי שוואלה, אמיתי, או שאתה אוהב אותו, או שאתה שונא אותו. אין באמצע. באמת, אין באמצע, הוא כל כך polarizing את חובבי הקולנוע, ויש בזה משהו מאוד קסום בעיניי. אני מוציא את זה up front מראש, אני מאוד מאוד אוהב את M. Night Shyamalan, אני לחלוטין מודע לכל החסרונות שלו ויש לו מלנת אלפים, ואנחנו נדבר על חלקן היום. ואנחנו נעשה את זה ביחד עם טופ 8, אני רוצה שנעשה טופ 8 של הסרטים של M. Night Shyamalan, אבל על הדרך גם ננסה להבין מה קרה לו, או יותר נכון, מה קורה איתו, כי הוא עדיין עושה סרטים ברגע זה, והנה פה מאחורה, Knock at the Cabin, דפיקה בדלת. זה בעצם התירוץ שלי ללמה אני רוצה לדבר על M. Night Shyamalan. הסרט הזה נמצא כרגע בקולנוע, לדעתי, וכבר אפשר לראות אותו גם לצערי באמצעים פחות חוקיים. הסרט הזה הוא הצלחה פנומנלית, כמו כל הסרטים האחרונים של שיאמלן, וזה מאוד מעניין. ולמה זה כזה מעניין? כי אם אנחנו רוצים לנסות להבין מה קרה ל-M. Night Shyamalan, אנחנו צריכים לחזור כמה שנים אחורה ולדבר על סרט שלא נכנס לטופ 8 שיאמלן שלי בכל הזמנים. ואגב, אני מזכיר שוב, כשאני עושה טופ 8, אני מדבר ממקום אובייקטיבי, לא רק ממקום הטעם האישי שלי. בשביל זה יש לנו את הסרטים של ה-100 הכי טובים בהיסטוריה שלי, שם אני יותר נוגע בטעם אישי. כשאני עושה טופ 8, אני מסתכל על זה במקום יותר אובייקטיבי, ממש לנתח את מה עושה את היצירות האלה, יצירות של הבמאי. כלומר, אני מנסה למצוא את הסרט הכי שיאמלן שאפשר. ויש סרט אחד שהרבה אנשים מאוד מאוד אוהבים, ואני לא אוהב בכלל, ובעיניי הוא ההסבר למה קרה ל-M. Night Shyamalan, והסרט הזה לא נכנס אצלי לטופ 8 שיאמלן. ואני מדבר על הסרט הכפר. הכפר הוא בדיוק הרגע שבו הקריירה של M. Night Shyamalan התחילה להתרסק. למי שלא מכיר את הסיפור, ה-M מייצג את השם מנוז', M. Night הוא ממוצא הודי, הוא גדל בארצות הברית, ההורים שלו הם הודים, הם כמובן חלמו שהוא יהיה רופא או עורך דין, כמו שהוא בעצמו מספר, שזה מצחיק, זה נשמע שהודים ויהודים הם מאוד דומים, לא משנה, אני סוטה. בקיצור, M. Night חלם להיות במאי מאז הילדות, ואחרי שני סרטים קטנים שאף אחד לא ראה, דיסני הימרו עליו, ברוס וויליס הימר עליו, ו-M. Night התפוצץ על העולם עם החוש השישי. אחרי החוש השישי הגיע בלתי שביר וסיינס, הוא היה הצלחה פנומנלית, אמנם בלתי שביר הצליח פחות מהחוש השישי, משמעותית פחות, אבל לך תעשה הצלחה כמו הסרט ההוא, סיינס כבר היה סימן שדברים מתוששים וזה היה הצלחה מאוד מאוד גדולה, גם אם הביקורות לא כל כך אהבו את הסרט, ואז הגיע הכפר, והכפר בעיניי מייצג בדיוק את הרגע שבו הקריירה של M. Night Shyamalan הלכה למקום הלא טוב. בכפר, M. Night Shyamalan בעצם הביא את כל מי שהוא רצה ברמת הקאסט. הקאסט של הסרט עמוס ומטורף ומפוצץ בכל כך הרבה כוכבים והבטחות לעתיד ומה שאתם לא רוצים. תקציב בלתי נגמר. ברמת תוכנית, קיבל לעשות מה שהוא רוצה. הוא בעצמו הפיק מוקומנטרי שעלה ביום שיצא הכפר. אגב, ראיתי אותו בזמן אמת בטלוויזיה בארצות הברית. מוקומנטרי שכאילו מכר את הרעיון של M. Night Shyamalan, יש כוחות נסתרים. והביאו את אחד הבמאים הדוקומנטריים הגדולים של אותה תקופה לעקוב אחרי M. Night בתוך המוקומנטרי הזה. והיה עם זה המון תרעומת. בקיצור, M. Night קיבל מה שהוא רוצה. והסרט לא היה כל כך טוב. פשוט הסרט לא היה כל כך טוב. הקטע עם M. Night Shyamalan ברמת התפיסה הציבורית היא שבסרטים שלו יש טוויסט בסוף. זה היה נכון בשלושת הסרטים הראשונים שלו, למרות שהוא עשה שני סרטים לפני החוש השישי, אנחנו מתייחסים לחוש השישי כאל הסרט הגדול הראשון שלו, ולכן אני מרגיש בנוח להגיד שהעניין עם הטוויסטים היה נכון בשלושת הסרטים הראשונים שלו, ובכפר הוא כבר ניסה לרדוף אחרי נקרא לזה התפיסה הציבורית של עצמו, והוא דחף שמה לא טוויסט אחד אלא שניים, ושני הטוויסטים האלה לא עובדים, ויותר מזה, אחד מהם היה, אני לא יכול להגיד שהוא היה צפוי, אבל אני אומר לכם בכנות, בלי להיכנס לספוילרים, שאת הטוויסט כאילו הגדול של הסרט, וואלה, ראיתי תוך 10 דקות בתוך הסרט, כבר אמרתי לעצמי, אוקיי, זה הטוויסט. וכשאתה עושה סרט שמבוסס טוויסט, ותוך 10 דקות מי שרואה את הסרט מבין לאן אתה הולך, יש פה בעיה. וזה כבר עונה על השאלה הראשונה, מה קרה ל-M. Night Shyamalan? הוא קצת ניסה להצדיק את המוניטין של עצמו. ואחרי שהכפר אכל ביקורות ממש לא טובות, למרות שהסרט היה הצלחה אדירה, המבקרים לא רחמו עליו, הוא הלך ועשה סרט שנקרא נערה במים, שבגדול נכנס במבקרים. וואו, איזה סרט מפוספס, היה שם המון פוטנציאל, אבל שוב, שיאמלן שבאותה נקודה כבר גם התאהב בתפיסה הציבורית של עצמו באיזשהו מקום, וגם היה לו אגו מאוד גדול, ויש לו אגו מאוד גדול, הוציא סרט ממש ממש לא טוב, ובנקודה הזאת שבה הוא כבר לא הבמאי החזק שיכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא התחיל להקשיב לאולפנים ופחות להקשיב לעצמו, ואז אנחנו מקבלים סרט כמו The Happening, שייתכן ויש שם איפשהו בפנים סרט טוב, אבל גם יש שם בפירוש הנחתות ליהוק מהאולפנים שגמרו את הסרט. אני חושב שב-The Happening אי שם מתחבא משהו טוב יותר מהשטות שקיבלנו, ואני מאשים הרבה מזה בליהוק. נכון, התסריט לא כל כך טוב, אבל הליהוק של הסרט פשוט מזעזע. ובנקודה הזאת, M. Night כבר עושה סרטים פחות טובים, שני הסרטים הבאים שלו נכשלו משמעותית, והם באמת גם היו סרטים לא טובים, וזה היה נראה שהקריירה שלו הסתיימה. הוא התחיל מאוד גבוה, הוא פשוט התרסק. אבל, פתאום משום מקום M. Night חוזר. אז לפני שנתחיל לדבר על החלק הזה של הקריירה שלו, בוא נגלה שסרט מספר 8 ברשימת הטופ 8 הכי טובים של שיאמלן מבחינתי, הוא כאמור לא הכפר, אלא הוא דווקא דפיקה בדלת. עכשיו אני אהיה הראשון שיגיד שדפיקה בדלת לא מספיק טוב. חד משמעית, זה סרט בפירוש לא מספיק טוב. אבל הוא הרבה יותר טוב מהכפר. הסיבה שהוא יותר טוב מהכפר היא מאוד פשוטה. הכפר, אתה יודע מהרגע הראשון שיש פה טוויסט, אתה אולי לא יודע מה הטוויסט, אבל ברור לך ש-things are not what they seem. ובנוסף לכל, הסרט מפוזר והולך לכל כך הרבה כיוונים, וזה סרט מאוד מאוד מבולגן. דפיקה בדלת הוא סרט שאתה גם לא בטוח אם יהיה פה באמת טוויסט, אתה קצת נמצא במזלג דרכים, אתה יודע שהסרט ילך לאחד משלושה כיוונים, ואתה נותן לסרט להוביל אותך. ובשעה הראשונה שלו מדובר במותחן מהודק לחלוטין שמשאיר אותך במתח, אתה לא יכול להוריד את העיניים מהמסך. העבודה הקולנועית של שיאמלן בדפיקה בדלת היא נהדרת. הוא והצלם שלו מעמידים סצנות פנטסטיות, העריכה נהדרת, המוזיקה נהדרת, הכל בשעה הראשונה עובד. בחצי שעה האחרונה לצערי, לפחות בשבילי, דברים פחות עבדו, והמזלג דרך הזה, אז הכיוון שהסרט בחר ללכת אליו, הוא כיוון שאני פחות מעריך. אני אמנם לא קראתי את הספר שעליו מבוסס הסרט, אז אני לא יודע להגיד לכם מה באמת קרה שם. אני כן, יש לי הרגשה ששיאמלן לא צריך לכתוב עם אנשים אחרים. הוא צריך לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. לטוב ולרע, כשהוא עושה את מה שהוא רוצה, אנשים כמוני שאוהבים מאוד את הקולנוע שלו, אנחנו מקבלים את מה שבאנו בשבילו. ובדפיקה בדלת, קצת פחות עבד, אני מעריך מאוד את הסרט, אני חושב שזה ניסיון מאוד מאוד יפה, ואני לגמרי אומר, תן לי עוד בכיוון הזה. תמשיך לעשות סרטים קטנים, סרטים שבו אתה עושה מה שאתה רוצה, בדיוק כמו סרט מספר 7 ברשימת הטופ 8 שיאמלן, שמתחיל להסביר בעצם, קצת בריברס אנג'ינירינג, מה קרה ל-M. Night Shyamalan, ואני מדבר על הסרט הקודם שלו, שנקרא בעברית זמן. באנגלית הוא נקרא Old, שזה שם הרבה יותר מצדיק, כי הסרט מדבר בעצם על אנשים שבתוך 24 שעות כלואים באיזשהו חוף עם כוחות על-טבעיים כאלה ואחרים, והם פשוט מזדקנים לייפטיים ב-24 שעות. זה קונספט מבריק, זה קונספט מבעית. אני מאוד אהבתי את זמן. אני יודע שיש מלא אנשים שלא אהבו את הסרט, וזה בעצם המקום שבו אני מרגיש שאני הולך למחנה שאוהב את שיימלן, כמעט no matter what he does. גם בסרטים הגרועים שלו אני לגמרי יכול להעריך מה הוא עושה ואת הכוונות שלו, ואלוהים יודעת שיש לו סרטים גרועים. זמן בעיניי הוא לא מהסרטים הגרועים שלו. נכון, בדקות האחרונות הסרט הופך להיות קצת מסבירני מדי ומפוטפט מדי, ושיימלן מרגיש מחויב כאילו להסביר לנו את הטוויסט, שהוא לא באמת כזה טוויסט, אבל בגדול אני חושב שזמן הוא סרט ממש אחלה. שוב, לטוב ולרע, זה כמו הסרטים של ג'ון קרפנטר, לא שאני משווה את שיימלן לקרפנטר, ממש לא, אבל לקרפנטר יש סרטים פחות טובים, יותר טרשים, יותר צ'יזים, מי שאוהב את הבמאי פשוט יאהב גם אותם. אני נניח מאוד אוהב את רוחות הרפאים של מאדים של קרפנטר, שזה סרט מטומטם לחלוטין, הוא בעצמו מודה בזה, אבל וואלה, אני יודע מה הבמאי רוצה לעשות, אני מבין את הסטייל שלו, I dig him, אז אני נהנה מהסרט, למרות שהסרט אידיוטי לגמרי. זמן הוא קצת כזה, זה לא סרט אידיוטי לגמרי, אבל מי שאוהב את שיימלן לגמרי יקבל את מה שהוא אוהב בסרט הזה. וכל הדברים הרעים שאוהבים להגיד על שיימלן, שזה בימוי השחקנים שלו והדיאלוגים שלו והקצב שבו הוא מביים את הסצנות, כל זה נמצא פה in spades, כמו שאומרים. כבר על ההתחלה, למי שלא הבין עדיין איפה הוא נמצא, הדקות הראשונות לגמרי אומרות לצופים, חבר'ה, זה סרט של M. Night Shyamalan, ותקבלו את זה או שלא תקבלו את זה, זה הסרט. אני מאוד נהניתי מזמן, אני חושב שזה יופי של סרט, ואני לגמרי מבין מי שלא אוהב את הסרט. המקום השישי הוא הסרט The Visit, הביקור. זה בעצם הסרט שהחזיר את שיימלן לעולם, אף אחד לא ראה את זה מגיע. הביקור הוא סרט סופר 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 קטן. זה סרט found footage, סוג של, ששיימלן כתב, ביים, סוג של ערך בעצמו ומימן בעצמו. אף אחד לא רצה לגעת ב-M. Night Shyamalan בנקודה הזאת של הקריירה שלו ושל הזמן. הוא היה has been, הוא היה במאי עם יותר מדי כישלונות, וכישלונות די מביכים גם, גם ברמה הכספית וגם ברמה הקולנועית, וכשהוא רצה לעשות את הביקור, אף אחד לא רצה לגעת בסרט. אז הוא הלך ועשה אותו בכל זאת, מהכסף שלו, הוא משכן את הבית שלו, ועשה את הסרט. הוא איש מאוד עשיר, כנראה שיש לו כמה בתים, אבל זה לא משנה את העובדה שהוא הפר את החוק הראשון בעסקי הקולנוע שהוא never invest your own money. והוא הלך ועשה את זה. ואז הוא הלך ומחר את הסרט שעלה ממש מעט כסף למקום היחידי שהסכים לקחת את הסרט, שזה אולפני בלאמהאוס. All in all עלה קצת פחות $5 מיליון והרוויח, לפי מה שאני זוכר, מעל 150. וכל הכסף הזה, בגדול, הלך ל-M. Night Shyamalan. כי הוא המפיק של עצמו. והסרט הזה, הביקור, לא רק החזיר לשיימלן מלא מלא כסף והפך אותו שוב לאיש מאוד עשיר, זה גם הסרט ששכנע אותו בעצם לעשות דברים איך שהוא רוצה. אם הוא משתמש בכסף שלו והוא המפיק של עצמו, אז אף אחד לא יגיד לו מה לעשות. אז הוא ילהק את מי שהוא רוצה, הוא יצלם ויערוך את הסרט כמו שהוא רוצה, כי בעצם מי הבוס שלו? עכשיו, ביום רגיל, אתם גם שומעים אותי מדבר ברשימת המאייה ובטופ 80 וכאלה, וגם מי שמכיר אותי יודע שביום רגיל אני תמיד נקרא בדבר הזה שאני בעצמי במאי ויוצר, אז אני גם לא רוצה שאף אחד יגיד לי מה לעשות. ומצד שני, יש מפיקים ויש עורכי תסריט ויש אולפנים, וכל האנשים האלה יודעים דבר או שניים וצריך תמיד לשמוע את הדעה שלהם. לפעמים זה לא מגניב שהאולפנים מנחיתים עליך את מרק וולברג, ולפעמים זה לא מגניב שוויל סמית הוא הבוס שלך, ומצד שני, לפעמים זה לא מגניב שאף אחד לא אומר לך מה לעשות ואתה עושה מה שאתה רוצה, כי אז אתה מקבל באיזשהו מקום עד דפיקה בדלת. אבל בביקור לשיימלן לא היה מה להפסיד, כי אף אחד מלכתחילה לא רצה לדבר איתו ואף אחד לא רצה להשקיע בסרט. והוא יותר מזה, הוא לגמרי גם יצא מאזור הנוחות שלו, כביכול. יש בסרט טוויסט, וגם אחלה טוויסט, אבל זה סרט found footage, ובתור במאי מאוד ויזואלי, שמאוד אוהב מיזנסצנות, ומשחק מאוד מסוים שאפשר להשיג רק בקולנוע עלילתי, כאילו ללכת לפאונד פוטאג' זה חתיכת הימור ויציאה מהאזור הנוחות שלו. ושוב אני אומר, ההימור הזה ישתלם בכל רמה. גם אחלה סרט ברמת תוכנית, הצלחה פנומנלית אדירה, ובעצם זה היה הרגע שהחזיר את שיימלן לקדמת הבמה וגם גרם לו להבין איך הוא רוצה להמשיך לעשות קולנוע מעכשיו. בעצם הביקור מסביר את זמן, ואני שוב אומר, אני לגמרי מבין, מי שלא אוהב את זמן, fair enough, אבל בעיניי אחלה סרט, וזה סרט שחייב את קיומו לביקור. כמו גם הסרטים שעוד שנייה נדבר עליהם. הביקור היה הצלחה כל כך גדולה שגרמה לעולם להיזכר שאם נייט שיאמלן קיים, וכשהוא חזר, הוא חזר עם תכונה אחת שקצת הלכה לאיבוד באזור סיינס והכפר. וזה מה שבעיקר גורם לי לאהוב את אם נייט שיאמלן גם ברמה האישית. אני לא מכיר אותו, אולי יום אחד אני אפגוש אותו, אבל כל פעם שאני שומע אותו מתראיין, וכל פעם שאני רואה אותו גם בסרטים, אפשר תמיד להרגיש שיש לו המון אגו וביטחון עצמי. הוא יודע בדיוק מה הוא יודע, הוא יודע מה הוא שווה, הוא יודע מה הוא עשה בעבר, והוא יודע מה הוא יכול לעשות. עכשיו יש לו גם ענווה. עכשיו יש בו הכרת תודה על זה שהעולם נתן לו צ'אנס נוסף. וזה ממש מרגיש לי שהוא עושה את כל המאמצים ממש להצדיק את הקרדיט הזה, ולתת לעולם ובעיקר למעריצים שלו את מה שהם רצו. והוא מנסה לגמול להם באיזשהו מקום על זה שהם האמינו בו שוב ונתנו לו צ'אנס. כי שוב, הוא היה בנקודה שאף אחד לא רצה לדבר איתו. לא האולפנים, לא הקהל, הוא לחלוטין היה מחוק לגמרי. והוא חזר. והוא ממש נמצא באיזשהו מקום שבו הוא, ככה זה מרגיש לי בכל מקרה כצופה וכבן אדם שמקבל את התוכן שלו וגם אוהב לרוב את מה שהוא עושה, אני ממש מרגיש שהוא מנסה להצדיק את הקרדיט שלו, וזה גם מסביר באיזשהו מקום את הסרט הבא, הסרט החמישי בטופ 8 סרטי אם נייט שיאמלן, ואני לפני שאני אכנס לסרט הזה אני שוב מזכיר, כמו הסרטים של שיאמלן שיש בהם תמיד טוויסט, יהיו פה ספוילרים, אז אם עדיין, וכמו ששמתם לב, לא ממש נכנסתי לפרטי העילה של הסרטים כדי לא להרוס, אבל כשנתחיל לדבר על מה שקורה עכשיו, לא תהיה ברירה, אני אהיה קצת חייב להרוס. אז אם לא ראיתם מספיק סרטים של אם נייט שיאמלן ואתם לא יודעים זה וזה, חבר'ה, אני באמת, כמה שבא לי שתמשיכו לצפות בסרטון עד הסוף, תעצרו. זו הייתה העזרה שלכם. הסרט שאני מדבר עליו הוא גלאס, החלק השלישי בטרילוגיה שלא ידענו שהיא טרילוגיה של בלתי שביר. גלאס הוא הסרט השלישי, כנראה התפקיד הטוב האחרון של ברוס וויליס, לפני שלצערנו הוא עזב אותנו לעולם של דימנציה. תהיה בריא ברוס. בעצם החלק השלישי שעוסק במיסטר גלאס, הדמות של סמואל אל ג'קסון מבלתי שביר. וואו, כמה שאני אוהב את הסרט הזה. ואני יודע שמלא אנשים לא אוהבים את הסרט הזה, כי זה סרט שכאילו מבטיח המון דברים ולא מקיים אותם. אבל מי שמכיר את הקולנוע של אם נייט שיאמלן, המעריצים ובעיקר המעריצים של בלתי שביר, ידעו בדיוק שהסרט הזה לא ייתן למיינסטרים את מה שהוא רוצה. זה סרט של שיאמלן שרובו מתרחש באותו לוקיישן, שזה בית חולים למשוגעים. זה סרט נהדר גלאס ובעיניי יופי של סיום לטרילוגיה שכאמור לא ידענו שהיא כזו ובאיזשהו מקום לא ביקשנו אפילו טרילוגיה, ועם זאת קיבלנו. אז אם כבר קיבלנו כזו טרילוגיה, תנו לי כזה סיום. זה סרט נהדר, וזה סרט מאוד אישי. זה בעצם סרט ששיאמלן מדבר על עצמו דרך מיסטר גלאס, והדברים שמיסטר גלאס אומר בסרט, בעיקר בסוף, הם מונולוג של שיאמלן, הוא מדבר על עצמו, ולפחות אותי זה מאוד מאוד מרגש. זה סרט של בן אדם שקיבל הזדמנות שנייה לחיים שלו באיזשהו מקום. במאי קולנוע, וזה גם וידוי אישי, במאי קולנוע לא יכולים שלא לביים. מי שבאמת נדבק בג'וק הזה ומי שבאמת חולה במחלה הזאת, לא יכול שלא ליצור. מה שקורה פה עכשיו מבחינתי זה סוג של יצירה, ולא יכולתי להתאפק. לא הייתי חייב לעשות את מה שאני עושה עכשיו, אבל פשוט לא יכולתי להתאפק. אני כל כך אוהב קולנוע ויצירה, ואמרתי אוקיי, אם זה מה שאני יכול לעשות כרגע, אני אעשה את זה בכיף, כי זאת יצירה. ואני לגמרי מבין את אם נייט שיאמלן, שפשוט לא יכול שלא לעשות סרטים. והוא משקיע את הכסף של עצמו, והוא לוקח סיכונים, לשמחתו זה משתלם. גלאס לא היה הצלחה אדירה, אבל גלאס לחלוטין היה הצלחה. לא רק שהחזיר את הכסף, אלא גם הביא עוד רווחים, וזה אחלה של סרט, ובעיניי סרט מאוד מאוד אישי. ומי שמתחבר למהלך של שיאמלן בתוך החיים שלו ולמהלך של הקריירה שלו ורוצה קצת בעצם להבין איך זה משתקף בסרטים, גלאס הוא בדיוק זה. הסרט הרביעי בטופ 8 שיאמלן הוא בעצם הסרט שקדם לגלאס ובעצם סרט הקאמבק הרשמי שלו. הביקור קצת החזיר את הדיבור עליו והחזיר אותו לסיטואציה שבה הוא יכול לעשות שוב סרטים. הוא לקח את הצ'אנס ואת ההצלחה של הביקור והתפוצץ לגמרי עם ספליט. ולא רק שהוא התפוצץ עם ספליט, שהוא סרט מתח נהדר, מותחה נעימה, פנטסטי, מבוים בסטייל השיאמלני המוכר. זה היה לחלוטין סרט שהוא בא ואמר, חבר'ה, חזרתי עם תסריט מבריק וטוויסט אחלה, והופעת משחק מעולה של ג'יימס מקאבוי וגם של אנה טיילור ג'וי. יופי של סרט, שיים עליהם במיטבו, ואז הדאבל וואמי. ספליט הוא המשך לא רשמי של בלתי שביר, ובעצם שיימלן עשה פה טוויסט שהוא לא רק טוויסט ברמת הסרט, הוא טוויסט ברמת החיים, כי אף אחד לא ידע בכלל שספליט אמור להיות, הוא לא שווה ככה, אף אחד לא דיבר על זה, זה לא, אפילו בשיווק, שלא רמזו על זה כלום, זה פשוט היה טוויסט שהגיע משום מקום. אני חייב להודות שהרסו לי את הטוויסט, פאקינג יוטיוב, ראיתי איזה סרטון שלא נתן אזהרת ספוילר ובכלל לא דיבר על ספליט, ופתאום השחילו לי את זה באמצע הסרטון שספליט הוא המשך של בלתי שביר, ואני כזה רגע מה? ופאקינג הרסו לי את זה לפני שהלכתי לראות את ספליט. אני ישבתי באולם עם חבר מאוד קרוב שמסרב להגיע לפורמט שקוראים לו נועם סטולרמן, הוא לא ידע מה קורה, אני כן ידעתי שזה מגיע, ופתאום אנחנו שומעים את הפסקול של בלתי שביר מתנגן ברקע. נועם מסתובב אליי, אומר לי, אחי, אחי! ואני אומר לו, yeah, dude, אני יודע. וזה עדיין היה מרגש בטירוף, פתאום הטוויסט הזה שמגיע משום מקום, שספליט מתרחש בעולם של בלתי שביר, וכמה שבועות אחרי שספליט יצא, וכבר כולם דיברו על זה, והטוויסט המגניב הזה, שיימלן אישר שהסרט הבא בעצם יהיה הסיום של הטרילוגיה, שכאמור לא ידענו שהיא כזו, זה גם מהלך מבריק, אבל זה בעיקר מהלך של Thank you for the fans. עוד פעם, שיימלן תמיד רצה לעשות את גלאס, למעשה כשהוא כתב את בלתי שביר, ספליט היה חלק מהתסריט ההוא, כלומר הוא היה צריך להעיף את כל העילה של ספליט מבלתי שביר, ואז הלך ועשה את ספליט. אבל את גלאס הוא לא, הוא כאילו לא היה חייב לעשות. ההצלחה האדירה של ספליט והרצון של המעריצים שלו בעצם לראות מה קורה הלאה, הוא הלך ועשה את זה, שוב עשה את זה בדרכו שלו, השיימלנית הטיפוסית, בעיניי סרט נהדר, גם גלאס וגם ספליט שהוא לחלוטין הארדקור אמנאי שיימלן. אם אהבתם את ספליט, אתם לגמרי תאהבו את שאר הסרטים שלו, הטובים, כי שוב יש לו לא מעט לא טובים. הסרט השלישי הכי שיימלני שאפשר, הוא בעצם גם הסרט השלישי כאילו בקריירה שלו, אנחנו מדברים על סיינס. סיינס הוא סרט פלישת חייזרים, בעיניי סרט נהדר, ממש סרט נהדר, ראיתי אותו בקולנוע בארצות הברית כשהוא יצא, ממש opening weekend, אף אחד לא ידע שום דבר מה יהיה בסרט, רק ידענו שזה מל גיבסון, חואקין פיניקס, חייזרים. סרט פנטסטי סיינס. לא רק שזה סרט פנטסטי, זה סרט שיש בו את כל הסטייל של שיימלן כמו שאנחנו מכירים ואוהבים, העמדות המצלמה יוצאות הדופן, בימוי שחקנים עם קצב מאוד מדוד, פרפורמנסים מאוד מאוד מדויקים ומינורים, בניית מתח פנטסטית, אימה שאתה רואה ולא רואה, הכל שם נהדר. יותר מזה, יש שם הורדת כובע עצומה של שיימלן למאסטר שהוא הכי אוהב, של סטיבן ספילברג, עם מחוות לאיטי ולמפגשים מהסוג השלישי. יש שם כמה הקפצות פנומנליות שעד היום עובדות בעיניי. אני באמת חושב שסיינס הוא שיימלן בשיא כוחו כבמאי ז'אנר, שהוא באמת לוקח את כל הקונבנציות של סרטי אימה ומתח וחייזרים וקרופ פילדס וכל הדברים האלה, ככה עושה את זה הכי טוב שאפשר בסטייל שלו. הוא גם כרגיל מופיע בסרט ויש לו סצנה נהדרת עם מל גיבסון. זה יופי, יופי של סרט. בעיניי סוג של שיימלן בשיא כוחו. ומכאן אני רוצה רגע לעצור את הקאונטדאון ולדבר על שני מוטיבים שחוזרים הרבה ביצירה של שיימלן. אנחנו נדבר עליהם יותר כשנגיע לסרט שלו שבחרתי בתוך 100 הסרטים הטובים ביותר בכל הזמנים שלי. שני המוטיבים שחוזרים בכל הסרטים הטובים לפחות של שיימלן זה מוזיקה מאוד מאוד נוכחת, מוזיקה שממש עוזרת לספר את הסיפור באיזשהו מקום, בין אם היא בפורגרנד או שהיא יותר מוצנעת. תמיד המוזיקה אצלו היא בעלת חשיבות עצומה. האלמנט השני הוא האמונה. כל הסרטים של M. Night Shyamalan תמיד עוסקים באמונה. זה יכול להיות אמונה בעל טבעי, זה יכול להיות אמונה באלוהים, זה יכול להיות אמונה בעולם מסביבנו או באיזושהי תופעת טבע, וזה יכול להיות אמונה בעצמך. מה שבטוח, כל הסרטים של שיימלן כולם עוסקים באמונה. סיינס עוסק בזה בצורה שהיא אפילו לא סאבטקסט, היא אאוטר. הסרט הוא על כומר שאיבד את אמונתו, ועל מנת לצאת מהתסבוכת ביש שקורית בסרט, הוא צריך לחזור להאמין. זה הכי פשוט שאפשר. וזה לא סרט מטיפני, וזה גם לא סרט נוצרי, כי אני מזכיר לכם שהיה מלאנו ממוצא הודי, הוא בכלל בודהיסט במקור, ואולי גם מכאן נובע העיסוק שלו באמונה, כי בתור מישהו שגדל בבית בודהיסטי, אבל בסביבה מאוד נוצרית, וזה בכלל בן אדם שמנסה להגשים את עצמו, הוא כאילו תמיד באיזשהו קונפליקט אמונתי פנימי כזה, וזה לחלוטין מתבטא בסרטים, וזה מאוד מאוד מתבטא בסיינס. אז סיינס הוא סרט נהדר מבחינתי, שלא רק מדבר על אמונה, הוא גם פסקול מדהים של ג'יימס ניוטון הווארד. שיתוף הפעולה בינו לבין שיימלן בעיניי הוליד כמה מהפסי קול הטובים ביותר של הווארד. סיינס הוא פשוט פסקול פנטסטי. אני לא יכול להמליץ עליו מספיק, אני חושב שזה פסקול נהדר. הסרט השני שהוא הכי שיימלן שאפשר הוא החוש השישי. מה אני עוד יכול להגיד על החוש השישי חברים? אם לא ראיתם החוש השישי אז אתם ממש חייבים לראות, חייבים וחייבות לראות החוש השישי, לא רק כי זה דרמת אימה פנטסטית וקריפית ומרגשת, וזה תפקיד מדהים של ברוס וויליס, וזה תפקיד מדהים של הילד, היילי ג'ואל אוסמונט, וזה עבודת בימוי פנומנלית של סיימלן, שבאמת, וואו, סרט גדול ראשון שלו, וזה מה שהוא עושה, וואו. זה גם ההחלטות הקטנות שאתה לא שם לב אליהן, כמו העובדה שהצבע האדום כל פעם שהוא מופיע בסרט, הוא אומר לך מה הטוויסט. שימו לב שאני לא אומר מה הטוויסט, כי ייתכן ויש פה מישהו שלא ראה החוש השישי. ולכן אני לא מכביר במילים, אני רק אגיד שזה סרט פנומנלי, ממש ראוי לכל מילה טובה שנאמרה עליו, ראוי לכל סנט שהוא הכניס, והוא הכניס המון, זה סרט שהיה הצלחה עצומה, עצומה עבור אולפני דיסני. אני לא זוכר מה התקציב המקורי של סיינס, אבל זה באמת סרט מאוד מאוד קטן. ברוס וויליס לקח כלום כסף על ההופעה שלו בסרט, וזה סרט שלפי מה שאני זוכר הכניס משהו כמו 650 מיליון דולר אם אני זוכר נכון, רק בקולנוע, לפני צפייה ביתית וכיוצא בזה. זה סכום בלתי נתפס לסרט כל כך קטן, לבמאי לא מוכר, וכאמור, אחרי ההצלחה העצומה של הסרט הזה, שיימלן קיבל קארט בלנש לעשות מה שהוא רוצה. והוא הלך ועשה את הסרט הכי טוב שלו עד היום בהיסטוריה, והוא בלתי שביר. כמובן, כמובן בלתי שביר, הסרט שיימלן הכי טוב שאפשר, גם פה אני לא אכביר ממילים, ולו רק כי בלתי שביר נמצא ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. הנה, עשיתי לכם גם טוויסט וספוילר, אבל גם הכנתי לכם את הקרקע. בקרוב יהיה לנו סרטון על בלתי שביר בתוך רשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אני חושב שזה הסרט הכי טוב של שיימלן. אני חושב שבלתי שביר הוא אחד מהסרטים האמריקאים הכי טובים של 30 השנים האחרונות. מדובר בעיניי ביצירת מופת, בלתי מעורערת, ומבחינת הקולנוע של שיימלן, הכי טוב שאפשר. אם יש סרט שתמיד כל מי שמתווכח איתי על אמנה את שיימלן, על הכל אני מסכים איתם. After Earth מזעזע, ו-The Happening מזעזע, ו-Lady in the Water נוראי, ו-Airbender נוראי, נכון, זה סרטים נוראיים, אבל בלתי שביר. ואז בדרך כלל הוויכוח נעצר, כי אתה עוד יכול לבוא ולהתווכח על החוש השישי ולהגיד, כן, זה כאילו לא דרמה, וזה לא אימה, וזה מאוד מניפולטיבי, וגם על זה אפשר להתווכח. על בלתי שביר אי אפשר להתווכח. זו יצירת מופת, וזה כל מה שאני אגיד עליו, כי יהיה לי סרטון שלם על למה אני חושב שזה סרט כל כך טוב, והמשמעות שלו עבורי, והניתוח, וכן הלאה וכן הלאה. אז אולי הצלחנו לענות באיזשהו מקום על השאלה של מה קרה ל-M. Night Shyamalan דרך הקאונטדאון הזה שבעצם הלך אחורה בזמן, ואולי לא. אם לא הבנתם, מה שקרה ל-M. Night Shyamalan זה ההיבריס, עלייתו ונפילתו של, כמו כל עלילה הוליוודית שמחבלת את עצמה, M. Night Shyamalan הגיע משום מקום, עם הטוויסטים שלו, התרסק בעקבות הגאווה, ובטוויסט נהדר חזר מההשפטות. ממש אף אחד לא האמין בו, והוא חזר בכוחות עצמו, בדרך שלו, בחזרה להיות במאי חשוב ומוביל. אפשר להתווכח עם הסרטים שלו טובים יותר או פחות טובים, זה ויכוח לגיטימי לחלוטין. אפשר להתייצב באחד מצידי המחנות, האוהבים והלא אוהבים, גם לגיטימי לחלוטין. אבל אי אפשר להתווכח עם העובדה הכי פשוטה. הוא עושה סרטים בדרך שלו, הם סרטים קטנים, יומרניים יותר, יומרניים פחות, אבל הם סרטים קטנים שמכניסים ים בכסף. ובהוליווד זה כל מה שקובע. ולראיה, ממש לפני כמה ימים קראתי ששיימלן קיבל דיל חדש מאחד האולפנים, מה שנקרא First Look. בהוליווד, First Look זה big fucking deal. זה אומר שהאולפן הזה שמתחייב לך ל-First Look כל כך מאמין בך וכל כך מאחוריך, עד שהוא אומר, לא משנה מה אתה עושה, תביא לנו קודם. אם זה מגניב, נעשה את זה. זה דיל מאוד מאוד נדיר בימינו אנו בהוליווד, ועם זאת שיאמלן קיבל אותו שוב, כאילו אין סוף טוב יותר לסיפור שלו, ומה שמדהים זה שאנחנו בכלל לא בסוף. האיש חזר והוא רעב יותר מתמיד, ושוב, אם אתם לא אוהבים את הסרטים שלו, לגיטימי לגמרי, ויכול להיות שהוא ימשיך לעשות סרטים מה שנקרא divisive, כמו Knock at the Cabin ו-Old, ואפילו Glass ו-Split באיזשהו מקום, וזה לגיטימי לגמרי. אני נמצא בצד שמעריך ואוהב אותו, אני לגמרי יכול לבוא ולהגיד שסרטים פחות טובים, כמו Knock at the Cabin, נכנסים לצד הפחות טוב של הקריירה שלו. אני גם מודה ומתוודא שאת סדרת הטלוויזיה שלו, את Servant, לא כל כך אהבתי ולא שרדתי יותר מהעונה הראשונה. זה לא משנה את העובדה שהאיש עשה כמה מהסרטים האהובים עליי והמשפיעים עליי ביותר, ואני לגמרי נמצא בצד של האוהבים אותו, ואני מקווה שנתתי לכם תשובה על השאלה של מה קרה לו או מה קורה לו ומה הטופ 8 שלו, ואני מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים וחושבות על M. Night Shyamalan, כי בטוח שיש לכם מה להגיד, כי לכולם יש מה להגיד, וזה לגיטימי לגמרי. ובגלל זה אני נמצא כאן ביוטיוב, כדי שאני אוכל לדבר איתכם על קולנוע ועל M. Night Shyamalan ועל כל מה שבא שקשור ל-24 ו-25 פריים לשנייה. אז אני מודה לכם שהייתם איתי בסרטון הזה, ושוב אני אומר, בואו דברו איתי כאן בתגובות, בואו נשווה רשימות, בואו נשווה רשמים על שיאמלן. תודה רבה שאתם כאן. אם נהניתם מהתוכן ואתם נהנים מהערוץ ומהסרטון הזה ומסרטונים אחרים בסגנון, תנו איזה לייק, תנו איזה סאבסקרייב, הדברים האלה רק עוזרים לתוכן הזה לקפוץ על האלגוריתם של יוטיוב, ומי יודע, אולי הערוץ הזה יחווה רנסנס בדיוק כמו שM. Night Shyamalan חווה בקריירה שלו. וואו, כמה שזו הייתה בדיחה ואנלוגיה גרועה. סליחה, מה שחשוב, תראו סרטים, תהיו נחמדים. תודה.